קשת, כל שידורי תורה, ברוכים הבאים. אנחנו פותחים את השבוע בימי ראשון עם שיעור של הרב בנימין תבורי, סדרה בנושאי שוטים, שוטים מודרניים, בעלי השוט ונושאי השוט. הרב תבורי. שיעורי קשת השבוע, ביחד עם זכות הבצת התורה ברבים, מוקדשים לעילוי נשמת אהרון צבי. בן אליהו זאב ז"ל, תהי נשמתו צרורה בצרור החיים.
בשבועות האחרונים עסקנו בשאלות ותשובות של אנשים גדולי תורה ששמותיהם מוכרים בפני כמעט כל בן תורה. למדנו על אנשים ושיטות של אנשים כמו רב חיים אייזר, השאלות ותשובות ממעמקים, שרידי יש, למדנו רב הרצוג ורב קוק ורב גורן ורב עובדיה, והיום אני רוצה לעסוק בגדול שכתב תשובות בחוץ לארץ בשנות 50, 60, 70, תמיד חכם עצום, אבל אולי פחות מוכר מהאנשים שהזכרתי קודם. אני מתכוון לרב גדליה פלדר, בעל שאלות ותשובות יסודי ישורון. בחרתי באישיות הזאת בגלל כמה סיבות, אולי חלקם אישיות. הכרתי את הרב פלדר בשנים שהייתי שליח בטורנטו, וזכיתי להכירו מקרוב, אפילו היה לי סדר קבוע איתו בימי חמישי אחרי הצהריים, שדיברנו בלימוד, וכוחו היה לעסוק ישמעתא עליבא דהלכתא, ללמוד הכל להלכה, וקיבלתי כמה ענייני פסיקה שראיתי ולמדתי ממנו. חוץ מזה, הוא מתייחס לכמה שאלות וכמה עניינים בתשובות שמזכירים לי את השנים שגדלתי בארצות הברית, שאלות די מאפיינות לאותה תקופה. קודם כל, נסביר קצת מי בעצם היה הרב הזה. הוא נולד בפולין ב-1921. למד קצת בישיבה בקרקאו, בישיבת רדומסק. הגיע לארצות הברית, לקנדה, ביחסית בצעירותו, והמשיך ללמוד שם אצל הרב אברהם פרייס, שהיה גם תמיד חכם, אמנם הוא קיבל כמעט את כל חינוכו בפולין, היה תמיד מובהק של חלקת יואב, והרב פרייס היה גדול בתורה שהקים ישיבה בטורנטו. הרב פלדר היה תמיד שלו, ואחר כך נהיה תמיד חבר שלו בתוך הרבנים המובילים המנהיגים בטורנטו. לפני שהוא הגיע לטורנטו, הוא היה רב, הרב פלדר היה רב בעיירות די נידחות באנטריו, מקום כמו סרניה, בלוויל, הוא היה שם רב כמה שנים, ואף שירת תקופה מסוימת כרב צבאי בחיל האוויר של קנדה. יום אחד הציעו לו להיות רב בטורנטו, עיר יותר שהיא נחשבת עיר ואין בישראל, יש יותר אוכלוסייה יהודית דתית. והוא הגיע לשם ב-1949, פירושו שהיה בן 28 אחרי שהיה רב בקהילות יותר קטנות. והגיע לבית כנסת בשם שומרי שבת, והיה רב שם באותו בית כנסת עד פטירתו ב-1991. תוך כדי התקופה הזאת הוא גם לימד בתלמוד, בדבר שנקרא תלמוד תורה, בית ספר תיכון דתי בטורנטו. אבל עיקר עיסוקו היה כל הזמן לעסוק הישמייטה עלי בדלחתה. הוא חיבר ספרים רבים, ספר מפורסם זה ספר יסודי ישורון, שבנוי על אורח חיים מתחילתו, ממשיך דרך השולחן ערוך, אך הוא מרחיב ומסביר כל פרט ופרט, כולל שאלות יותר מודרניות כאילו. הספר יסודי ישורון נדפס כמה פעמים, גם הוציאו את הספרים האלה רק אופן מיוחד על הלכות שבת, וגם הוציאו סידור שמבוסס על הפסקים של בעל יסודי ישורון. היה חבר, הרפלר היה חבר בבית דין של ארצות הברית, למרות שהוא היה הנציג מקנדה, אבל הוא היה מוכר כגדול בין הפוסקים. הוא אף חיבר ספר בשם נחלת צבי על הלכות גירות ואימוץ, והנהיג כשרות בטורנטו בצורה פנטסטית. כל אחד ואחד שמח על הכשרות שלו, וזה היה עניין קהילתי מובהק, שכל אחד בטורנטו קיבל את מרותו של הרב פלדר, ראה את גדלותו, והקים קהילה לתפארת. נדון בכמה שאלות שאני חושב שמעניינות בקנדה באותם שנים, אני אומר שבאמריקה בערך אותו הדבר. שאלה אחת הייתה, אם מותר להודיע מספר הדף באמצע התפילה? וצריכים להבין את המצב, היו הרבה אנשים שאומנם הגיעו לבית הכנסת, אבל לא ידעו איך להתמצא בסידור. והיה מקובל שמכריזים דפים בשעות התפילה, כדי שהאנשים ימצאו את הדפים איפה שהחזן עומד. תשובות כאלה אנחנו מוצאים גם אצל רבי משה פיינשטיין, ואצל פוסקים אחרים בארצות הברית. מצד אחד, דן הרב פלדר, שיש בעיה של הפסק, ואז צריכים ללמוד את כל הסוגיות של הפסק בתפילה, מתי מותר להפסיק, מתי אסור להפסיק, מה זה נחשב צורך התפילה. גם חייבים לבדוק את המקורות ואת המציאות, האם דבר זה ראוי להנהיג או לא. לאחר שהרב פלדר אומר שבעצם אני יכול למצוא מקום להתיר מטעם הפסק, שאנחנו פוסקים שמותר למשל באמצע פסוקי דזמרה להפסיק בפני הכבוד להשיב, והבית יוסף אמר מי שגדול ממנו בחוכמה זה כמו היראה, ואפשר לשאול באמצע הפרק. אמנם יש מחלוקת שם באחרונים, אבל הוא אומר, יש כאן כבוד ציבור, ולכן יש מקום להקל, ולהגיד שמותר להפסיק להודיע דף משום כבוד הציבור. אולי יש בזה צורך התפילה? נימוק שני, אולי להתיר. האחרונים התירו, כשיש 9 אנשים, וצריכים לצאת החוצה למצוא עשירי, אז מותר להפסיק. לצורך התפילה, להגיד לו לבוא. ועובדה שאנחנו נוהגים, כך קובע הרב פלדר, שנוהגים להכריז על הניסים ויעלה ויבוא, וזה נחשב צורך התפילה. אם כן, לכאורה יש שני נימוקים להקל. אמנם, הרב מביא שלפי המציאות, הרי זה, האם זה באמת נחשב כבוד הציבור? האם זה באמת נחשב צורך התפילה? הרי בעצם כל אחד בקלות היה יכול להתמצא בסידור. באמת, זה מדורי דורות שהיו אנשים שלא ידעו להתפלל. הרי בזמן הגמרא מדברים על אנשים שלא ידעו להתפלל, והחזן היה מוציא אותם מידי חובה. אז זה כל כך קשה להתמצא לשמוע לשץ, למה זה נחשב כל הציבור? מטעם הצורך התפילה, אבל צורך התפילה זה להתפלל במניין. אחרת אי אפשר להתפלל במניין. אנחנו זוכרים את הגמרא שבלעזר שחרר עבד כדי להתפלל בציבור, אומרת הגמרא זה מצווה דרבים. הרבים לא, אחרת לא היו יכולים להתפלל במניין. אבל אם הצורך הוא ליחיד או ליחידים, מי אמר לך שזה נחשב צורך התפילה? ואפילו אם זה נחשב צורך התפילה, זה אומר הרב פלדר, מותר לסמוך על זה רק בדיעבד, לא לכתחילה. אז הוא בסוף מגיע למסקנה שצריכים לאסור משום שאין כאן כבוד הציבור ואין כאן צורך התפילה וצריכים לבטל את המנהג הזה. היה מעניין בתשובה אחרת שאולי נספיק לדבר עליו היום, שהרב פלדר התייחס לבית כנסת שנבנה במקום שהיה בית כנסת אחר, ואחד מן הנימוקים היה שבית כנסת החדש אמר שבבית כנסת שלנו לא יכריזו על דפים באמצע התפילה, ולכן אנחנו לא רוצים להתפלל בבית הכנסת שכן מכריזים. בכל אופן, הפסק של הרב פלדר היה שאסור להכריז דפים במקום שאסור להפסיק. באמריקה אחר כך גילו פטנטים שונים איך להודיע את הדפים בלי להפסיק. היו כאלה שהיו להם שלטים שבתנועה שמותרת בשבת היו יכולים רק לשנות את כאילו את הלוח ולהגיד באיזה דף הם עומדים. היום יש כל כך הרבה סידורים בעברית, באנגלית, בתרגומים וכל מיני דברים שאני חושב שברוב המקומות שבכוון אני מכיר היום לא נוהגים או לכל פחות נוהגים פחות להכריז דפים מאשר אני זוכר בצעירותי. שאלה אחרת שהתכוונתי לדבר עליו, מה שאמרתי קודם, זה קהילה שבאה לבנות בית כנסת משום שהשכונה איפה שהקהילה הזאת הייתה לא הייתה כבר ראויה לאנשים יהודים בוודאי דתיים לגור בה. וזאת תופעה שאנחנו מכירים היטב גם בארצות הברית וגם בקנדה, שפעם היו שכונות יהודיות מובהקות, והשכונה התחילה לקלוט אנשים אחרים, והרבה פעמים היהודים הרגישו לא נוח, אז הם עברו לגור בשכונה אחרת. ואז היו שאלות גדולות אם למכור בית כנסת בשכונה הישנה, אבל זו לא הדיון כאן. הדיון כאן היה שהם רצו להעתיק את הקהילה שלהם לשכונה חדשה, אבל בשכונה החדשה היה כבר בית כנסת. בית כנסת גדול, בית כנסת מפואר. ומתפללי בית הכנסת, הנהלת בית הכנסת, רצתה למנוע מהציבור החדש להקים בית כנסת. אנחנו יודעים שבמסכת בבא בתרא יש דיונים שלמים בקשר להתחרות בין אנשים שונים, מתי מותר, מתי אסור, למשל להקים מקולת ליד מקולת חדשה. בזמן שהמקולת החדשה תפגע בהכנסה של מקורות ראשונה, יש דיון שלם שייתכן מאוד שזה אסור. הגמרא דנה בקשר לבית ספר, להקים בית ספר ליד בית ספר אחר, גם על זה יש תשובות רבות. כאן, האנשים שרצו לבנות את הבית כנסת החדש, באו עם נימוקים מעניינים. אחד מהם, שהבית כנסת שכבר קיים, מתפלל נוסח אשכנז, והם רוצים להתפלל נוסח ספרד. עוד, בית כנסת הראשון, כמו שהזכרתי לפני כמה דקות, הבית כנסת הראשון מודיע דפים באנגלית, וגם הדרשות הם באנגלית. ובבית כנסת החדש, רוצים שהדרשות תהיינה ביידיש, ורוצים לא להכריז את הדפים. גם כן, היו להם מנהגים שגם כנראה הגיעו איתם עוד מאירופה, מסורת תפילה שלהם, כנראה גם ניגונים שלהם, גם כנראה בעלי תפילה שלהם, והם לא רצו להיכנס לבית כנסת חדש. נימוק נוסף שהוא קשור כבר בדיני ממונות, שבית הכנסת החדש יחסית יגבה דמי חבר פחות מאשר הקיים. והסיבה לכך היא בגלל שבית הכנסת הקיים הוא לא רק בית כנסת, הוא בניין מאוד מפואר, יש שם אולם למסיבות, יש שם אולם לכל מיני אספות, כל מיני חדרים מסביב, כל מיני עניינים מסביב. אנחנו יודעים וזוכרים באותם הימים שהיו ערבי תרבות כאילו באותם בתי כנסת, באותם החדרים. ואפילו למשל היו משחקים משחק כמו בינגו, שהיו משחקים, ועל זה יש תשובות רבות, אם מותר באמת, אם אסור, אם מותר בכלל לשחק את המשחק, אם מותר לשחק אותו למטרת צדקה, ליד בית כנסת וכו' וכו'. הבית כנסת החדש אמר, כל הדברים האלה לא מעניינים אותנו, אנחנו רוצים רק מקום של בית כנסת, רק מקום להתפלל ותו לא, ולכן אנחנו לא נצטרך לשלם כל כך הרבה כסף. האם יש ביד הראשונים לעקב שלא יבנו בית כנסת שני? הרב פלדר בעינו החדה בפוסקים, קודם כל דן, האם בעצם יש מניין, יש מצווה לבנות בית כנסת. אחר כך הוא דן בשאלה של כפייה לבנות בית כנסת. הוא גם מביא תיאור של בית כנסת בימיו. וזה תיאור שמעניין אותי. הוא אומר, כאן אין קהילה מסודרת ועצמאית. אין מושג שהוא באותם ימים של קהילה של כל העיר שהיא מאורגנת. אלא דווקא בתי כנסת בעיר הם קהילה עצמאית עם בית הקברות וקופה משלהם. והיה לבתי כנסת מקומות בבתי קברות. היו מקומות שאם יהודי רצה להיקבר בקבר ישראל, הוא היה צריך להיות חבר של איזה בית כנסת, של איזה קהילה. ואם הוא לא היה חבר, פשוט לא היה מקבל מקום, מחלקה, אפילו לקבר. ובגלל זה היו אנשים, ואני חושב שיש מקומות עד היום הזה, שאנשים משלמים דמי חברות לקהילה, שכמעט שלא מגיעים לאותה קהילה בכלל, אלא רק כדי לשמור על הזכויות שלהם לאחר 120. תיאור נוסף של בית כנסת, זה מקום שהוא עצמאי, שהרב נבחר על ידי חברי בית הכנסת ומקבל משכורת מהם. רק מי שמשלם דמי חברות יוכל ליהנות מהזכויות של חבר. הוא לא יכול להצביע בעד צורכי בית הכנסת, הוא לא יכול לבחור את ההנהלה. מי שבא להתחבר לבית כנסת צריך לקבל אישור מהוועד, ו מה שעוד יותר, אי אפשר להיכנס להתפלל בבית הכנסת בימים נוראים, אם אינך חבר לבית הכנסת, או אולי יש מקומות שנוהגים שצריכים לשלם יותר עבור המקומות בבית הכנסת למי שאינו חבר, אבל מי שלא משלם או מי שאינו חבר, אינו יכול להיכנס בבית הכנסת. זה מזכיר לנו בדיחה ידועה מארצות הברית באותם הימים, שהיה מקום שיהודי נכנס לבית הכנסת בראש השנה, שוטר פשוט עצר אותו בדרך, בכניסה, ואמר לו, תראה לי את הכרטיס שמותר להיכנס. הוא אמר, אני לא רוצה להיכנס להתפלל. אני צריך להגיד למישהו משהו דחוף, ואני רוצה רק להיכנס להגיד למישהו משהו. הוא הפציר בשוטר שיכניס אותו. בסוף השוטר אומר לו, בסדר, אני מתיר לך להיכנס לאותו בית כנסת, אבל רק בתנאי שתבטיח לי שלא תתפלל שם. הרב פלד אומר לו, ומה המצב הזה? זה תיאור בשביל בית הכנסת. אז כל בית הכנסת הוא מקום עצמאי. האם יש מקום שבית כנסת אחד יקפיד על השני ויגיד שאתה לא יכול להתפלל בית כנסת? הוא מוצא תשובה בשאלות ותשובות הריבש. והריבש כותב, המעכב מלבנות בית הכנסת במקום שיש כבר בית כנסת, הוא מעכב הרבים מלעשות מצווה. הוא חייב לקבל נזיפה, ולפי הרמב״ם, הוא אפילו חייב נידוי. אז הרב פלד אומר, זה דבר חמור מאוד, שאנשים ינסו לעקב בית כנסת שני בקהילה שלהם, והוא אומר, אין כאן שום שאלה שלא תתגודדו, משום שבכל בית כנסת יש לו מנהגים שלו, ואין כאן שום בעיה של השגת גבול, משום שבתי כנסת יכולים לבנות אחד ליד השני. ואין שום זכות למחות, והמוחה חייב נזיפה. השולחן ערוך מציין את דברי הריבש, ופוסק כמותם. בשאלה של הפסד כסף של הבית כנסת הראשון, הרב פלד אומר שבעצם אין הפסד כסף. למה שהוא יפסיד? אנשים החדשים שבאים לא רוצים להשתתף לבית הכנסת הזה. זה רק מניעת רווח, זה לא נקרא הפסד. ולכן אין למנוע. אבל הריבש בסוף התשובה הזכיר שאם באמת יש חשש שאותו בית כנסת הראשון יחרב, אז צריכים אנשי הקהילה לדון ביחד, לבוא לידי תקנה, לדאוג לקיום שני בתי הכנסת. השולחן ערוך גם לא ציטט את הפרט האחרון, והרב פלד לא ציטט אותו. אבל רב עקיבא איגר אומר במקום שצריכים לשים לב שבית הכנסת הראשון לא יחרב. כאן הרב פלד מסתום לא הזכיר את זה, בגלל שהשאלה לא הייתה חס ושם שבית הכנסת הראשון יחרב. פשוט חשבו שבית הכנסת הראשון יקבל עוד יותר מתפעלים, ייבנה עוד יותר, יתחזק עוד יותר, אבל לא חששו עד כדי כך. במידה שבאמת יש חשש שבית הכנסת הראשון יחרב, עיין ברבי עקיבא איגר שמציין את התשובה של הריבש, שצריכים באמת אנשי הקהילה להתחשב בדבר ולתקן תקנות מתאימות. התשובה שגם מאפיינת את התקופה, מוצאים אנו בסימן חפזיין בשאלת ישורון, שהרב פלדר נשאל במקום שקיבלו ספרי תורה, תפילין, משלל המלחמה. אחרי מלחמת העולם השנייה, שספרי תורה ומזוזות, תפילין, נמצאו בכל מיני מקומות, בידי נוכרים, לפעמים בידי אספנים, בידי מוזיאונים. אז היו שאלות גדולות בדיני ממונות. למי החפצים האלה שייכים? אנחנו מכירים תשובות כאלה בענייני אמנות, בציורים ששווים ממש מיליונים, והיו דיונים שלמים שאנשים יורשים של אותם אנשים שנספו בשואה, היורשים טענו, שזאת היא ירושה של ההורים, הסבים, קרובים, והיו דיונים שלמים על זה. אבל כאן השאלה לא כל כך על דיני ממונות. השאלה כאן, האם יש חזקת כשרות לאותם ספרים? מי יודע מי כתב אותם? אולי נוכרים כתבו אותם? אולי בני אדם שאינם ראויים לכתוב ספרי תורה כתבו אותם? הרב פלדר נשאל על כך, והוא מזכיר שבספרו הקלאסי יסודי ישורון הוא גם דן בנושא הזה, והוא דן בקשר לדיני ממונות שם גם כן. כאן בעיקר, בתשובות הוא דן בעיקר על כשרות הספר. והוא אומר שבמחבר יש כאילו סתירה בין הלכות תפילין להלכות ספר תורה. בהלכות ספר תורה, המחבר מביא שתי דעות. ספר תורה שנמצא ביד נוכרי, דעה אחת מכשירה, בגלל הרוב, כל דפריש מרוב הפריש, רוב הסיכויים הם שם יהודי, ירי שמיים, כתב ספר תורה. ודעה שנייה במחבר, שיגנס. הרב פלדר מביא תשובות ודן, ואומר, דן במקור השני למה יגנס, הוא מגיע לידי מסקנה שאולי זה רק חומרה באלמה, איזה זהירות מיוחדת שלכתחיל לא להשתמש בספר. הסתירה מופיעה שבלכות תפילין, השולחן ערוך פסק, תפילין שנמצאו ביד נוכרי כשרים, והוא לא מביא שתי דעות. יש מפרשים בשולחן ערוך שרצו לחלק בין ספר תורה לתפילין. תפילין אולי יותר מובן שרק ישראל יכתוב אותם. הרי לוודאי שלנוכרים אין שום צורך או רצון בתפילין. אבל בספר תורה ייתכן. אני לא יודע למה בדיוק, אבל בכל אופן כך מזכירים כמה אחרונים. יש אחרונים שאמרו שהם לא מבינים את החילוק בין הספר תורה לתפילין. בכל אופן, הדעה בתפילין היא בשולחן ערוך להתיר, בספר תורה יש שתי דעות. הרב פלדר מביא בסוף את הדיונים שהוא מצא באחרונים שונים. כמובן, האחרונים שדנו בשאלות, לא דנו בספרים אחרי שואה, אחרי מצב של ידענו שהרבה הרבה ספרים וענייני קדושה נלקחו מבתי יהודים. הם דנים סתם בשאלה כזאת. הרב פלדר גם אמרתי גם בספר שאלה ישורון, גם שאלות ישורון וגם בסיסוד ישורון, מתייחס למקרים האלה, ובסוף הוא מקל. אבל מעניין, דבר פיקנטי מצאתי, שהוא מציין את דברי הרב קוק, בשאלות ותשובות דעת כהן. בספרו ביסודי ישירון, הרב פלדר מצטט את הרב קוק, והוא אומר שהרב קוק דן בספר תורה שנלקח מיד נוחים בוותיקן. זה נושא שעניין אותי מאוד. מה קרה שם? הוותיקן מחר ספרי תורה? האם היה מקרה שוואטיקן אכן גילה שהם לקחו את הספר תורה מאנשים מסוימים וואטיקן החזיר אותם? אינני יודע מבחינה היסטורית אם היה כזה דבר או לא, אבל מעניין הדבר אם באמת היה מצב כזה. אבל הוא מציין את הרב קוק שהוא דן במקרה כזה. פתחתי את הספר של הרב קוק ובתשובות דעת כהן, ויש כאן דבר, אני חושב שהוא מאוד מאוד פיקנטי. הרב קוק נשאל על, ואני קורא עכשיו, מתוך התשובות של הרב קוק, ספר תורה שנקחה מיד נוחים באוקטיאן. מה זה אוקטיאן? כנראה שהרב פלדר קרא ותיקן. אבל הרב קוק לא התכוון לוותיקן. הרב קוק התכוון למילה באנגלית. אוקטיאן, בעצם שזה אוקשן, ובסוגריים, בהוצאה, של דעת כהן כתוב מחירה פומבית. שונה לגמרי מאשר התמונה שמצטיירת ברפלדר. בוותיקן הם מצאו ספר תורה, ובאוקשן, במחירה הפומבית הם מצאו ספר תורה, לכאורה המצב שונה. האם הפסק גם שונה? טוב, יש מקום לגדולי תורה, לגדולי הלכה, להתייחס לשני המקרים ולראות אם יש הבדל ביניהם. בכל אופן, הבלבול הזה בין ותיקן לאוקטיאן הוא נושא פיקנטי. הרב קוק גם מקל, ואומר שמותר להשתמש בספר תורה הזה, אבל הרב קוק מביא כמה וכמה סיבות להתיר, ביניהם הוא מסתמך על השיטת הרמב״ם הידועה, שהרמב״ם אומר בדיעבד אפשר לקרוא מתוך ספר תורה פסול, עם ברכות והכל, בדיעבד. הרב קוק כנראה משווה את המקרה הזה לספר תורה שפסול, בדרך כלל חשבתי ספר תורה פסול, ספר תורה שמצאו בו איזה טעות וכדומה. כאן השאלה אם כל הספר תורה הוא כשר, האם נכתב על ידי יהודי או לא. אבל בכל אופן הרב קוק משווה את זה ואומר ספר תורה פסול שבדיעבד אפשר להשתמש בו, ולכן הרב קוק אומר שכפסק, אני אומר הרב קוק שמי שמקל לא הפסיד, אפשר להשתמש. אבל הרב קוק אומר שעדיף למסור את הספר תורה הזה למקום שיש דוחק בספרי תורה כשרים, ואז ישנם צירופים רבים להכשיר. כמו שאמרתי, יש סיבות שונות במקום בשעת הדחק, במקום שאין ספר תורה כשר, יש מקום להתיר להשתמש בספר הזה. אבל הרב פלדר לא הביא את ההסתייגות הזאת, והרב פלדר פסק, קודם כל הוא חשב שזה רק חומרה בדעה אחת במחבר, ודעה אחת אומרת שזה כשר, הוא פסק שסומכים על הרוב, ובוודאי במצב כזה שלקחו משלל המלחמה, אפשר לסמוך על המקילים שמותר להשתמש בספר התורה הזה.